נעסוק בדינה דבר מצווה, בהשלכות שלו. אני אומר כבר עכשיו, דינה דבר מצווה הבסיסי, שנדע על מה אנחנו מדברים, אומר, קודם כל מצווה, מיצר בעברית, או מצרן זה האדם. מיצר הוא הגבול בין השדות, המצרן הוא מי שנמצא מעבר לגבול של השדה שלך, ודינה דבר מצווה אומר שאם אדם מוכר את הקרקע שלו, יהיה זכות קדימה לשכן של הקרקע, כלומר למי שצמוד הקרקע שעומדת למחירה, יש לו זכות קדימה ברכישת הקרקע.
זה דין המולי או שזה סתם מצוין
משום עשית
הישר והטוב?
מצוין. זה ועשית הישר והטוב, ומזה אנחנו מתחילים. עכשיו אנחנו נחילו אחורה, נחפי הסדר. על הפסוק ועשית הישר והטוב בדברים, אומר הרמב"ן כך, זה במקור אחד לפניכם, ועשית הישר והטוב בעיני השם. על דרך הפשט יאמר, תשמרו מצוות השם ועדותיו וחוקותיו, ותכוון בעשייתן לעשות הטוב והישר בעיניו בלבד. כלומר, אומר הרמב"ן, פשט הפסוק הוא, שאדם צריך להתכוון לעשות את הדברים לשם שמיים, כדי לעשות את הטוב והישר בעיני הקדוש ברוך הוא. ובשורה השלישית הוא כותב, ולרבותינו בזה מדרש יפה. אמרו זו פשרה ולפנים משורת הדין. והכוונה בזה, כי מתחילה אמר שתשמור חוקותיו ועדותיו אשר ציווך. ואתה יאמר, גם באשר לא ציווך, תן דעתך לעשות הטוב והישר בעיניו, כי הוא אוהב הטוב והישר. כלומר, יש מה שנקרא סעיף סל, סעיף כללי, שאומר שאדם צריך לעשות מעבר, מבד, החובות המפורטות שקיימות בהלכה, הוא צריך לעשות גם את הטוב והישר שלא כתוב בהלכה. והרמב"ן מסביר איך נדע מה זה טוב הישר. וזה עניין גדול. לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכנה ורעה וכל מסעו מתנו ותיקוני היישוב והמדינות כולם. אין דרך שהחוק יחסה את כל המקרים ואת כל האפשרויות. אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה, כגון לא תלך רכיל, לא תיקום ולא תיטור, לא תעמוד על דם רעך, לא תקלל חרש, מפני שיבה תקום וכיוצא בהן, חזר לומר בדרך כלל, שיעשה הטוב הישר בכל דבר, עד שיכנס בזה הפשרה ולפנים משורת הדין, וכגון מה שהזכירו בדינא דבר מצרא, אפילו מה שאמרו, פרקו נאה ודיברו בנחת עם הבריות, עד שיקרה בכל עניין תם וישר. אומר הרמב"ן, החוק, שום חוק, לא מסוגל לתת מענה לכל המקרים, ולכן, אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו פירוט של הרבה מצוות בין אדם לחברו, הוא אמר לנו, באופן כללי תתנהגו בצורה טובה וישרה. ואדם אמור להפעיל את שיקול דעתו ולראות במקרה שלפניו האם מה שהוא עושה זה טוב וישר. עכשיו זה מעניין שיש פה מרכיב, והוא מביא כדוגמה את דינא דבר מצווה שהפך להיות תקנה, חכמים תקנו תקנה ואנחנו נראה אותה, שאומרת את מה שאמרתי קודם, שיש זכות קדימה לשכן, והתקנה זה כבר תקנה מחייבת. יש מרכיב אחד כמו דינא דבר מצווה, שזה בעצם לומר, יש סיטואציות, נוצרו סיטואציות שבהם ברור שככה צריך לנהוג, אין שום ספק בזה, ובהם יש למשל מקום לתקנות. אבל יש סיטואציות, הדוגמות, הכלל שאומר הרמב"ן, שזה פשרה ולפני משורת הדין, אומר, מתייחס לא רק למרכיב, בוא נרחיב, ניצור, נתקן או תקנות חדשות בנוסף להלכה, אלא יש מרכיב עומק, כלומר, גם בתוך מה שכבר הקדוש ברוך הוא ציווה אותך, אתה יכול להתנהג בצורה קפדנית ולומר, אם זה, בזה אני חייב, אני אעשה את זה, את זה אני לא חייב, אני לא אעשה את זה. אומרים לך, אדוני, למרות שבזה אתה לא חייב, תתנהג לפני משורת הדין. כלומר, ההתנהגות שלך צריכה להיות לא רק את הדין וזהו, אלא הדין אמור לתת לך איזשהו כיוון, איזשהו מצפן שמכוון אותך גם בדברים שהם לא חובה, גם דברים שהם התנהגות אגונה, גם דברים שהם התנהגות נדיבה, לא כל דבר צריך להיות בקפדנות על פי ההלכה. ואני אומר, וזה, הרמב"ן הזה רמב"ן מאוד חשוב, דבריו של הנציב על אבות שהיו ישרים, הם מאוד מתאימים כהמשך לדברי הרמב"ן האלה, שיש יושר שהוא לא קיים בתוך ההלכה, וזו אמירה מאוד בסיסית, שאומרת ש... גם אדם ששומר על כל מה שההלכה אומרת, יכול להיות נבל ברשות התורה. וזה אגב גם, יש דברי הגמרא, אומר רבי יוחנן, מפני מה חרבה ירושלים, אלא מפני שמידו דברים על דין תורה. כלומר, כשבא שאתה אומר, אתה עושה דין תורה ולא יותר, ואתה, לכאורה אתה בסדר גמור, אתה מקיים את החוק עד הסוף. עדיין אתה עלול להיות בסוף להגיע לידי מעשי עוולה. אני אומר, זה לכאורה מנוגד לדברי החזוני, שחזוני שאמר, ההלכה היא חופפת, ההלכה והמוסר יש ביניהם חפיפה מלאה. אין דבר שהוא מוסר שלא מופיע בהלכה, אין דבר שהוא בהלכה ושהוא לא מוסרי. זה החלק השני ודאי נכון. אבל החלק הראשון, לכאורה דברי הרמב"ן הם אומרים משהו אחר, אפשר עולה ליישב את דברי החזוניש, אבל לא צריך לעשות את זה עכשיו. אבל אני אומר, זה אמירה קודם כל כללית, שכשאדם עושה עסק או מתנהג באופן מסוים, הוא כמובן צריך לבדוק שהוא לא עובר על ההלכה, אבל גם אם הוא, מה שהוא עושה הוא קשר מבחינה הלכתית, הוא צריך לנהוג בצורה הגונה, בצורה מוסרית, והוא צריך לשאול את עצמו האם הוא רוצה שיתנהגו אליו ככה. יש, כן, יש מה שנקרא סעיפי סל, ואהבת לך כמוך, עשית הישר והטוב. תשאל את עצמך איך היית רוצה שיתנהגו אליך. עכשיו נרד לדין, לפרטי הדין של ועשית הישר והטוב. מקור הדין הוא מופיע במקור 2, בבבא מציעא, בדף קוף חית. אמר רב יהודה, אמר רב, הימן דאחזיק בין אחי ובין שותפי חצי פאווי, סילוק לא מסלקין עליה. כאשר יש שני אחים, שיש ביניהם קרקע והיא עומדת למחירה, בא מישהו וקונה את הקרקע, או בין שני שותפים, וזה היה מאוד מתבקש שהשותפים יקנו את הקרקע הזאת, או האחים, אחד אח אחר, אחד אחים יקנה את הקרקע הזאת, זה התנהגות לא יפה, התנהגות חצופה, אבל אין לה סנקציה משפטית. וזה אגב, כמו שראינו בנושא הבטחות בעל פה, בהלכה יש מרחב מסוים, חשוב, שההלכה מגדירה, מתייחסת אליו, היא ביקורתית כלפיו, מביעה דעתה עליו, אבל היא לא, אין בצידו סנקציות. לא לכל דבר צריך להיות סנקציות. יש דברים שהם בין אדם לבין הקדוש ברוך הוא. רב נחמן אמר, אמר נמי מסלקינן. אפילו אפשר לכפות עליו להסתלק משם. ואם מישהו מדינה דבר מצרה, לא מסלקינן לי. כלומר, אם אדם קונה קרקע, קרקע עומדת למחירה, הוא קונה אותה, והוא לא נותן לבן המיצר, למצרן, שימצא ליד לקנות אותה, אומר רב נחמן, לא מסלקים אותו. לא יפה, לא מסלקים אותו. נער דה אמרי, אפילו משום דינה דה בר מצרה מסלקין עליהם, משום שנאמר ועשית הישר והטוב בני השם. כלומר, לפי נער דה, בר מצרה הוא דין ממוני, שאומר שאם קרקע עומדת למחירה, יש זכות קדימה למצרן לקנות אותה ראשון. וזכותו ניתנת לאכיפה בבית הדין. וכך פוסק השולחן ערוך, במקום מספר 3, בסימן קופייני שעוסק כמעט כולו בדין דבר מצרה, מוכר קרקעו לאחר, בין שמחרה הוא, בין שמחרה שלוחו, בין שמחרו בדין, יש לחברו, שהוא בצד המיצר שלו, ליתן דמים ללוקח ולסלק אותו. אפילו הלוקח תלמיד חכם ושכן וקרוב למוכר, והמצרן עם הארץ ורחוק מן המוכר, המצרן קודם ומסלק את הלוקח. כך נפסק דין דבר מצרה, ואתם רואים שהוא גובר גם על דברים חשובים אחרים, בן אדם רוצה לעזור לתלמיד חכם, בכל אופן דין דבר מצרה גובר. יש, או, עכשיו אנחנו מגיעים לחריגים. עכשיו לא הבאתי את כל החריגים שהם מנויים בסימן קופה נחת, כי רבים הם. אבל רציתי לתת שלוש דוגמאות שלושה סוגים של חריגים בדין הדבר מצרה, שהם כולם בעצם נובעים מעשיית הישר והטוב. כלומר, כיוון שהדין הזה מבוסס על עשיית הישר והטוב, אז חז"ל החריגו מקרים שבהם נתת למצרן, זה לא הישר והטוב. אני אגיד איזה אמירה כללית קודם כל, בהלכה יש מחלוקת בין רבי שמעון לבין חכמים, האם דורשים תעמא דקרא. להלכה נפסק בניגוד לדעת רבי שמעון, שלא דורשים תעמא דקרא. אם יש הלכה שאומרת לעשות משהו, אתה לא שואל את עצמך מה מטרת ההלכה, מה תכלית ההלכה, ולפי זה נגביל את ההלכה או נרחיב את ההלכה, אלא אם זה מה שנפסק, זה מה שנפסק. דוגמה שבה נחלקו, זה כתוב לא תחבול בגד אלמנה, אומר רבי שמעון, דווקא באלמנה ענייה, אז אני יכול להבין למה חזר רוצים, למה התורה מגנה על האלמנה הזאת. אבל אם אלמנה עשירה, אין שום סיבה להגן עליה. חכמים אומרים, לא, נפסק, תורה כותבת, לא תחבול בגד אלמנה, זה בכל אלמנה, בין ענייה בין עשירה. זה מאוד מאוד שונה מהחוק האנושי. חוקים אנושיים, בדרך כלל מפרשים אותם לאור התכלית שלהם. הפירוש, לאור התכלית, קיים רק בתקנות, וזו דוגמה. מה יש תקנה? אנחנו אומרים, יש פה מטרה, המטרה היא עשיית הישר והטוב. אחרי זה אנחנו רוצים לממש את המטרה הזאת בעזרת ההלכה. ולכן, במקום שבו מימוש הדין, דין הדבר מצרה הוא ההפך מהישר והטוב, אנחנו נגביל אותו. הבאתי שלוש דוגמאות. דוגמה ראשונה במקום מספר 4 היא במקרה שבו נגרם נזק למוכר מהפעלת דין הדבר מצרה. ואומר הרמב״ם ככה, ממשכן מקום ואחר כך מחרו לזה שהוא ממושכן בידו, אין בו משום דין בין המצר, זה לא קשור לעניין. אבל לכן המוכר מקום רחוק כדי לגאול מקום קרוב. המוכר הוא רוצה לעשות עסקה, רוצה למכור משהו שרחוק ממנו, שנכס שקשה לו להחזיק אותו, כדי לקנות מקום שנוח לו. אם או שמחר רק כדי לגאול יפה בדמיו, או שמחר כדי ניתן מנת המלך שלם מיסים, או שמחר לקבורה כדי שלו כסף לשלם את הקבורה, או למזון האישה או הבנות, אין בכלל מאלו דין בין המצר אלא זכה לוקח. ולמה אין בהם דין בין המצר? שכל אלו המוכרים טרודין אין למכור, ומשום צורך גדול מוכרים. אם תאמר יש בהם דין בין המצר, לא ימצאו לוקח. שהרי אומר הלוקח, למה אתרח ויקנה כדי שיבוא זה ויסלק אותי? ואין הבעלים יכולים להמתין אז שיבוא בעל המצר, עד שיביא בעל המצר מעות ויקנה. אומר הרמב״ם, הוא לא המציא את זה, זה כתוב בגמרא, שיש מקרים שבהם המוכר הוא צריך למכור מהר. וברגע שאתה אומר לקונה, דע לך, אתה חושב שאתה קונה את הקרקע, אבל בעצם עוד רגע יופיע פה בן המצר ויקח לך את העסקה, אנחנו נבין את המנגנון מיד איך זה עובד, אז זה מונע, זה מרתיע את, את הקונים מלסגור עסקה עם המוכר הזה. וכיוון שכך, זה יקשה על המוכר לבצע את המחירה. כיוון שזה מקשה על המוכר לבצע את המחירה, המוכר ייפגע. ואנחנו לא רוצים לעשות תקנה שתועיל לקונה, שתועיל לבן המצר ותפגע במוכר. ולכן אין זה הישר והטוב, ולכן בסדרת המקרים האלה, אין דין בן המצר, כי אין זה הישר והטוב. דוגמה השנייה במקום מספר 5, שהטוב הישר עוסק לא בטובת המוכר, אלא ביישוב הארץ. וכך פוסק שולחן ערוך. היה רוצה הלוקח לקנותה לבנות בבתים ובין המצר רוצה לזורה, הלוקח זור משום יישוב הארץ ואין בדין בין המצר. אוקיי? כלומר כאשר אנחנו, יש לנו קונה שרוצה להקים פה יישוב, לעומתו המצרן רוצה לעשות פה שדה, לעשות חקלאות בשדה הזאת, במצב כזה יש עדיפות לקונה משום מה שקרה אינטרס הציבורי של יישוב הארץ, לא אינטרס הפרטי של אף אחד. דוגמה שלישית במקום מספר 6 שמדברת על טובת הקונה, וכך פוסק הרמ"א בקוף עיני סעיף ממתת. רגע. אם הלוקח לית לארה ודחיק עלי שטה והמצרן אינו צריך אלא להרווחה באלמה, יש שאומרים דלית בי משום דינה דבר מצר, ויש חולקים. כלומר כאשר יש מצב שבו הקונה מאוד מאוד צריך את הקרקע הזאת או את הבית הזה, עומת נראה מעדין בבתים, ובשביל המוכר זה הרווחה, זה לא ההכרחי ולא המינימום עבורו. במצב כזה אנחנו שוקלים את טובת המוכר, את טובת הקונה מול טובת המצרן, ונעדיף את טובת הקונה. אז כמו שרואים שלוש דוגמאות של העדפת טובת המוכר, העדפת טובת הקונה, או העדפת מה שנקרא אינטרס הציבורי של יישוב הארץ. בכל המקרים האלה אנחנו לא נעשה דינא דבר מצר. עכשיו נגיע למנגנון ההלכתי, איך הדבר הזה עובד. עכשיו תמיד שאנחנו דנים במנגנון הלכתי בדברים שמדאורייתא, אנחנו באמת רוצים להבין את המנגנון באמת. כלומר, האם הוא מבוסס על קניין, מבוסס על שליחות, מבוסס על התחייבות, וכבר כמו שדברים שכבר עסקנו בהם בשיעורים הקודמים. פה אנחנו מדברים על דבר שהוא תקנה. תקנה מעצם מהותה יכולה לעבוד בלי מנגנון. לא צריך שיקרה, פשוט חכמים אמרו, ניקח את הכסף הזה מפה ונשים אותו שם, ניקח את החיוב הזה ונבטל אותו, ניצור חיוב חדש, אפשר לעשות את זה בלי מנגנון. אבל בדרך כלל גם חז"ל, כשהם תקנו תקנות, הם ביססו אותם על איזשהו מנגנון משפטי, קודם כל כדי לייצר איזשהו רציונליות קבועה, שלא נצטרך כל פעם מחדש להבין איך זה עובד ומה הנפקמינות של זה. ואומר, תראו גם שבמנגנון הזה יש גאונות עצומה שחכמים חשבו עליה וכדי לייצר את התוצאה הטובה. הרמב״ם במקום מספר 7 מסביר את המנגנון בהתחלה במשפט אחד. הוא כותב כך, ולא עוד, אלא מוכר קרקע שלו לאחר. יש לחברו שהוא בצד המיצר שלו ליתן דמים ללוקח, לקונה, ולסלק אותו, וזה הלוקח הרחוק כאילו הוא שליח של בן המיצר. הרמב״ם מציג את דינא דבר מצרא ואומר כך, איך דינא דבר מצרא עובד? יכולנו לחשוב, ככה גם חשבתי, אם הייתי חושב איך לעשות את זה, הייתי אומר, תשמע, ההלכה אומרת שאם אדם מוכר דירה ובאים אליו שני קונים, אחד מהם הוא השכן שלו ואחד מהם הוא לא שכן שלו, אז ושניהם יצאים את אותו הצעת מחיר, אז אתה המוכר צריך למכור לשכן שלך. ככה הייתי חושב שצריך לעבוד. וזה לא נכון. קודם כל זה לא עובד ככה, אבל אתה מבין למה לא. הרמב"ם אומר, השיטה היא אחרת לחלוטין. המוכר, הוא מוכר את הבית או את הקרקע למי שהוא רוצה. למי שהוא רוצה. הוא מבחינתו אין דינא דבר מצווה. לא, דינא דבר מצווה לא חל עליו. הוא מוכר את הקרקע למי שהוא רוצה. אחרי שהוא מוכר את הקרקע לאדם, לקונה. אומרים חזל, אתה הקונה, חשבת שקנית את הקרקע עבורך. אבל אתה טועה. אנחנו מינינו אותך להיות שליח, לקנות את הקרקע עבור השכן שלך, עבור שכן של הקרקע, עבור המצרן. ולכן בעצם זה שאתה קונה, חתמת על החוזה, המצרן קנה את הקרקע, בתנאי שהוא מוכן לעמוד בתנאי החוזה. לא צריך יותר אפילו עסקה נוספת. זה קרה באותו, העסקה נחתמה. עכשיו, למה לעשות את זה ככה? למה לעשות בצורה כזאת? וזה לא תמיד יצא ככה, כי יש מקרים שבאמת המצרן מופיע בזמן, יודע שהדירה עומדת למכירה, והוא יכול לומר, בוא נחתום כבר, תחתום איתי, למה לעשות את זה בדרך עקיפה? אבל מה ההיגיון שזה? ופה נדבר קצת, אני חושב שזה קשור לתורת המשחקים, אף שאני לא בקיא בה. תורת המשחקים היא היכולת לצפות במערכת שיש בה הרבה שחקנים, וכל אחד ממושפע כל שחקן מושפע מהשחקנים האחרים. במקרה הזה, אם היינו אומרים למוכר, תשמע, אתה חייב, יש, באו לך חמישה מתעניינים לראות את, בוא נגיד, את הדירה שלך. הראשון בתור זה המצרן. דבר איתו ראשון. אוקיי? האם זה היה עוזר לחתימת העסקה, עוזר למצרן או מזיק לו? ואני אומר, אין לנו פעם אחת ניסיון כזה, ואז ראינו מה קורה באמת. בחישובים בין המוכר לקונה, למוכר יש אינטרס למכור דווקא לקונה? למצרן, סליחה? לא, כי המוכר אומר, אני יש לי חמישה קונים, אם זה לא היה אתה, זה יהיה מישהו אחר, לכן אני מבחינתי אני יכול להתעקש על המחיר בתנאי שאני אמצא קונה מאחד מתוך חמשת הקונים האלה. למצרן, האם יש לו אלטרנטיבות? כלומר, יש לו עוד מוכרים אחרים שיכול לפנות אליהם? לא, כי מבחינתו הדירה הזאת שווה בשבילו יותר ממה שהיא שווה לכל אחד אחר, רק הדירה הזאת, כי הוא רוצה לעצמי לחבר אותה לדירה שלו או משהו כזה. ולכן, מי החזק ומי החלש במשא ומתן? מי החלש? המצרן הוא החלש. כלומר, אם היינו קופים על המוין המוכר, תשמע, קודם כל תנהל משא ומתן עם המצרן, מי המפסיד מזה? המצרן. כיוון שהמוכר היום אומר לו, אוקיי, אתה רוצה את הדירה שלי? מצוין, שלם עוד 10%, יותר מכל דירה אחרת. הרי אני לא אכפת לי למכור דווקא לך. אתה לא תרצה, אני אבוא למישהו אחר. אתה חייב אותי את הדירה שלי. ולכן אתה תאלץ, אתה תשבר, ובסוף תוסיף לי מחיר. וזה בדיוק ההפך מהישר והטוב. הישר והטוב אומר, לא לנצל את היכולת של המוכר לסחוט את המצרן, אלא הפוך, לתת למצרן זכות קדימה במחיר השוק המקובל שאותו מוכנים לשלם כל הקונים האחרים. ולכן חזל אמרו, אני לא רוצה לכפות על המוכר לנהל מסע ומתן עם המצרן, כי אם אני אכפה את זה עליו, המצרן ייפגע. שום ישר ושום טוב לא יצא מזה, הפוך. אני אומר למוכר, אתה תמכור למי שאתה רוצה, תוציא את זה לשוק, נראה מה מחיר הדירה הזאת בשוק, ואת המחיר הזה המצרן ישלם, ולא שקל אחד יותר. זה ההיגיון שזה. עכשיו, נכון שכמו שראינו קודם, זה קצת, ברגע שיש מצרן שימצא ברקע, כל אחד, זה קצת מרתיע קונים. הקונים לא כך רצו להיכנס לכל התהליך שבסופו, בסוף יקום להם את הדירה. אבל באיזונים ובשיקולים, עדיין, כנראה שיש מספיק אנשים שיגידו, אני מוכן לנסות, או שהמצרן ייקח או שלא, אני אסכם עסקה, ואם המצרן ירצה, הוא ייקח את העסקה שלי בתנאים שלי, או, ואם לא, אז לא. עכשיו, הדבר השני שהוא מרוויחים בשיטה הזאת, גם שסוגרים את כל פרטי העסקה. כלומר, אתה אומר למוכר, תמכור למי שאתה רוצה. מה שתסכם מקובל, אנחנו לא דורשים לך לא תנאים מיוחדים, לא איתך את הסדרת השלומים, לא שום דבר, לא ביטחון, כלום. אנחנו אומרים לך, תמכור למי שאתה רוצה, באיזה תנאים שאתה רוצה. אחרי שסיכמת עם הקונה, ניקח את החוזה שלך וכאילו נחליף את החתימות. במקום הקונה שמחרת לו, נשים את המצרן. ואז אתה מקבל, אדוני המוכר, את כל מה שרצית, במחיר שרצית, במחיר השוק, ומי שיקבל את הדירה זה מי שיכול להרוויח מן הכי הרבה, שזה המצרן. יפה. זה, ככה זה נראה. זאת אומרת, נראה שיש איזה אולי מחלוקת, אבל השיטה, המנגנון, לא דרש מהמוכר למכור למצרן. הוא דרש, נכון, אמרתי רש"י שזה, יש להם זה בדיוק ככה או לא, אבל אתה צודק, האמירה שלך היא ודאי נכונה, שההישג שלך הוא נכון.
פשוט נתנו יכולת לקונה להשוות כל הצעה.
נתן למצרן את האפשרות להיכנס בנעלי הקונה. אחרי שהמוכר מחל מישהו רוצה, באיזה תנאים שהוא רוצה, ואז המצרן נכנס. אוקיי? ואגב, אז אתה ניתן דוגמה, הייתה פעם מישהו סיפר לי, היה לו איזה מחלוקת הלכתית, היה קרקע, היה מישהו שרצה לקנות בדינה דבר מייצר, אז הוא אומר, אני רוצה לקנות במחיר שהוא הציע, אבל בתנאים אני יש לי תנאים אחרים, תנאי התשלומים. אמרו לו, לא, בר מצרה זה להיכנס לנעליו של הקונה, כולל הכל. משהו, סדרת התשלומים, הביטחונות, כל מה שהוא הביא, תביא גם אתה. אוקיי. הרמב״ם ממשיך עם האמירה הזאת, כלומר עם העיקרון הזה, שזה מוסס השליחות, וכמו שאמרתי, היתרון שאתה מבסס תקנה על מנגנון הלכתי, זה שאתה יודע לתת תשובות גם להרבה שאלות שלא חשבת עליהן מראש. והרמב״ם במקור 8 מביא כמה נפקמינות לכך שהקונה הוא שליח. למשל, הוא כותב, הלוקח שבנה והשביח או סתר והפסיד. כלומר, אדם קנה קרקע, הוא בחינתו, קנה בית, כן? קונה בית, מתחיל לשפץ אותו, הורס את המטבח ומחליף את המטבח ועושה כל מיני דברים בדירה. פתאום הופיע המצרן אחרי שבוע, הוא אומר שלום, הגעתי, נא לתת לי את הדירה. אז מה עכשיו עושים עם הקונה הזה? הקונה הזה פעל בתום לב, כן, בדירה הזאת, ועשה בה כל מיני פעולות. הוא רוצה, הוא קודם כל רוצה, מוכן ללכת, נגיד שהוא מוכן ללכת, הוא לא רוצה להפסיד מזה שהוא, מכל מה שהוא השקיע פה בינתיים. מסלקו ונותן לו דמים הראויים לו, וראה הוא בכל מעשיו כמו שליח. כלומר, כיוון שהקונה הוא שליח של המצרן, הוא לא יודע שהוא שליח. אז כמו כל שליח שהוציא כסף מהכיס שלו עבור המשלח, הוא מקבל להחזיר על הכסף. על ההוצאות. וכן אם לבא לוקח קודם שיסלק אותו בין המצר וסלקו בין המצר, אין בעל חוב שלו, תורף מיד בין המצר. מקרה אחר. אדם קנה קרקע, והוא לקח הלוואה, יש לו חובות, שיאבד את הקרקע שהוא קנה עכשיו לחובות שלו. פתאום הופיע המצרן, לוקח את הקרקע. אומר בעל החוב, רגע, 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 אבל אני פה, הקרקע הזאת משובת לחובות שלי. תפרעו את החובות, ואז, לא, סליחה, אדוני, הקרקע הזאת מעולם לא הייתה של הקונה. היא נראה כאילו היא של הקונה. היא באמת לא שלו. החובות, החוב ש... לא יכולת לשעבד את הקרקע, את הקרקע ששייכת למצרן בעצם. זהו עיקר בכל אלו הדינים, שכל הלוקח בצד מצר חברו הוא כמו שליח לחברו, הוא לתקן שלחו ולא להוות. ולפיכך, אם השביח, נותן לו צעה. אם הפסיד וחפר והרס, או אכל הפירות, מנקים אותו מן הדמים. כלומר, אם אתה עושה נזקים לדירה, אתה תשלם, זה לא דירה שלך. למה עשית נזקים? באמת דברים אמורים שמחשבים לו הפירות בשאכלן אחר שבא בין המצר והביא מאות לסלקו, אבל כל הפירות שאכל מקודם שלא הוא אוכל ואין מחשבים אותם. פה יש את החריגה היחידה מהמנגנון היפה הזה, ומה היא? אדם, פה מדובר על אכילת פירות בשדה, קנה שדה, זרה, שתל, קצר, אכל. יום, ואז מופיע, אחרי חצי שנה מופיע המצרן, גיליתי שהדירה פה, השדה הזאת עמדה למכירה, לא ידעתי, אני רוצה לקבל אותה, והוא ייקח אותה. אבל אומר המצרן, רגע, רגע, בעצם אתה קנית אותה לפני חצי שנה, קנית אותה עבורי, נכון? אז זה אומר שאכלת את הפירות של השדה שלי, נא לשלם לי דמי שכירות, נא לשלם לי על הפירות שאכלת, כל מה שנהנית מהשדה שלי, את זה הוא לקבל. כלומר, לא הולכים ממנגנון השליחות עד הסוף הסוף, לפי הרמב״ם, אלא יש מקום שעוצרים אותו. כן, תקן, בעניין הזה, בעניין הפירות, דין הקונה, לפני, עד שהמצרן הגיע, כדין בעלים. הוא, מה שהוא אוכל, נשאר אצלו. רק לעניין מה שהוא השקיע בשדה, או הרס את השדה, שם הוא נחשב כשליח. מי שמערער על מנגנון השליחות, כשאתה קורא את מנגנון השליחות ברמב״ם, גם בראשונים האחרים, הוא נראה מאוד מאוד חזק, מאוד אמיתי, מאוד ממשי, זה בנו של הרמב״ם, רבי אברהם בן הרמב״ם, לא יודע אם כולם יודעים, אבל יש לו גם שוט הלכתי, והוא כותב כך במקור 9. וכמו כן, אבא מרי זצל חזר בחיבור במספר מקומות שהוא דומה לו ברוב הדינים, אך אינו שליח ודאי, ובשום מקום אינו אומר בפירוש שהוא שליח, וגם לא יעוט למי שמבין זאת לומר כן, אלא הוא אומר כאילו הוא שליח, או כמו שליח, וכיוצא בזה, בהיותו דומה לשליח בדינים אלה, ומה שנמשל לאיזה דבר מחמת דמיון, אינו צריך שיהיה אותו הדבר. אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, תשימו היטב לדברי הרמב״ם, גם מקור 7 כתוב כאילו השליח, כן, הוא כמו השליח, אז כמו, כן, גם מקור 8 הוא יכול מעשיו כמו השליח, כמו השליח זה לא שליח ממש, כי אחרי הכל מדובר פה בתקנה, אלא מה, אנחנו רוצים לתת לך, רוצים לתת לנו איזושהי אינדיקציה להבין איך התקנה הזאת עובדת ומה מה יקרה בכל מיני סיטואציה, אומר לך, זה עובד בערך כמו שליחות, אבל זה לא ממש שליחות. ואז ממשיך רבי אברהם בן הרמב"ם, לפי הסברה הזאת האמיתית אצלי, ואצל כל מי שיש לו הרגל בהלכה, וידיעה בשורשיה והוצאת ענפיה משורשיה, ואי שלוקח קונה קניין גמור, אף על פי שהוא חוטב וחצוף, כמו שאמרו בגמרא, חוץ פעבי. כלומר, אומר רבי אברהם בן הרמב"ם, האמת היא, היא לא כך, האמת היא שהקונה קנה את הקרקע, היא שלו. ובאו חכמים וחייבו אותו למכור אותה לבר מצרה, למצרן. הוא לא שליח שלו. כן? כן, בהחלט. עוד רגע נגיע אליה, אתה צודק, זה הכרחי. אבל השולחן ערוך פסק בעניין הזה כדעת הראש, במקור 10, ושאין צורך במעשה קניין נוסף כדי להעביר את הקרקע מהקונה למצרן. וכך כותב השולחן ערוך, וזה לוקח הרחוק, חשוב כי שלוחו לכל דבר. ודי הקניין שלוקח יכתבו שטר בשם המצרן. כמו שאמרתי קודם, הקניין של הקונה הוא עבור המצרן, והעדים יכולים לכתוב את שטר המחר עבור המצרן. ואין צריכים קניין אחר. וכן אם הוא קרא, צריך להתנה לו כמו שקנה. כלומר, אם עדיין מחיר הקרקע עלה, הקונה הראשון לא יקבל. הוא לא מוכר אותה עכשיו, במחיר של עכשיו הגבוה למצרן, אלא הוא מעביר אותה במחיר שבה הוא קנה אותה בשעת המחירה. אף על פי שהוא, ואם הוא זלה, צריך להיקח אותה כמו שקנה, אם חפץ בה. כלומר, המנגנון השליחות הוא בסך הכל המנגנון המרכזי פה, שאומר, עסקה בעצם הייתה מול המצרן, הקונה שחשב שהוא קונה, הוא רק השליח שלו, ולכן מחיר המחירה הוא מחיר המקורי, לטוב ולרע, גם המחיר עלה, גם המחיר ירד, וזכותו של המצרן להחליט אם הוא נכנס לעסקה הזאת או לא, אין צורך מעשה קניין נוסף, ואין צורך, והמחיר לא יוש, גם המחיר עלה או ירד, זה לא משנה. השח, במקור 11, שוב, ממשיך עם הכיוון הזה, ומדבר על ויתור על בר מצרה. כלומר, אתה שאלת ואומרת את התשובה לזה, עד מתי המצרן יכול להופיע? כן, ברור שהוא לא יכול להופיע לעולם, אבל שאלה הפוכה, נגיד שאדם קונה קרקע, הוא יודע שיש לו מצרן שיכול אולי לקנות, יש לו זכות ראשונים, והוא רוצה לסיים את העניין הזה, הוא רוצה לדעת שהמצרן ירד מהסיפור. מהו ההליך שבו המצרן מוותר על הזכויות שלו? אומר השח, תלוי באיזה שלב של העסקה דיברת עם המצרן. והוא אומר כך, השח בקוף העיני, ועד אמרים בשעה צריך למכאן ימיני, כמו שכדי לוותר על זכותו, המצרן צריך לעשות מעשה קניין. היינו בשכבר קנה לוקח, ויש עכשיו זכות למצרן בקרקע. לכך מעני קניין, זה עכשיו ולאו קניין דברים מהווה. כלומר, אם כבר הקונה קנה את הקרקע, יש לו כבר זכויות. אמרנו שאנחנו עובדים במנגנון של שליחות, אז מי בעצם מחזיק בזכויות האלה? המצרן מחזיק בהם. אז שהאדון קונה רוצה לקבל אותם בחזרה, הוא צריך לעשות, לקנות את הזכויות מהמצרן. והזכות היא כבר זכות קניינית. אבל כשעדיין לא קנה, כלומר אם המצרן מופיע בשטח בזמן המסע ומתן, ומבטר על הזכות שלו לפני שהקונה קנה, כרגע אצל מי הזכות נמצאת? אצל המוכר. מה הקונה מול המצרן? מה מערכת היחסים ביניהם? שליחות, נכון? עדיין שום דבר, לא נעשתה שום עסקה. אז כשעדיין לא קנה ואמר לו המצרן, זיל זבין לנפשך, כי לא באינה, כי לא בעיני, לך תקנה לעצמך, אני לא מעוניין בקרקע, יוכל להסתלק אף בלא קניין, כיוון שאמר כן, לא נעשה לוקח שלוחו בעל כורחו. אומר השח, שוב אני אומר, מתאים כפתור הפרח למנגנון. הקונה הוא שליח של המצרן. כל זמן שלא התבצע עסקה, איך מנתקים את הזיקה ביניהם? בדברים. אתה ממנה שליח באמירה, אתה מבטל את השליחות שלו באמירה. פה מי שמינה את השליחות זה חזל, אבל אם המצרן אומר לקונה, אני לא מעוניין בקרקע, לך תקנה לעצמך, הוא ביטל את השליחות שחכמים עשו, בעצם הוא ביטל את השליחות במילים שהוא אמר, מעכשיו שהקונה, קונה הוא קונה את זה עבור עצמו. אבל אם הקונה כבר קנה כשליח, אז למי הזכויות שייכות? למצרן. אם המצרן רוצה לוותר הזכויות, צריך לעשות מעשה קניין. אוקיי.
כל המנגנון הזה, אבל
הרב אמר שכביכול לבר מצרה יותר חלש פה, אבל אחרי הקנייה, כשלוקח כבר לבר מצרה ואומר תוותר לי על הקרקע, זה לא בדיוק אותו מצב, הבר מצרה יכול לסחוט אותו. ההנחת עבודה היא שזה לא אמור לקרות, זאת אומרת, אומרים למצרן, אומרים לו דבר מאוד פשוט, אתה רוצה את הקרקע, לך תקנה אותו, זה הכל, לך תשלם את מה שהקונה הבטיח, תקח את הקרקע, זה לא אמור, אין, לא אמור להתנהל פה מסע ומתן. עכשיו, אם הקונה יתחנן לפני המצרן, בסדר, אבל הוא לא אמור לעשות את זה. אומרים לקונה, אתה יכול לקנות פה, יכול לקנות גם במקומות אחרים.
אבל אחרי שהוא
כל השוק פתוח בפניך, בסדר?
אחרי שהוא כבר קנה, זה כבר לא אותה סיטואציה. הוא רוצה את הקרקע הזאת. רוצה,
הוא רוצה, אבל יש לו, כיוון שהוא בפניו כל השוק פתוח, לעומת זאת בשביל המצרן, הקרקע הזאת יש לה ערך ייחודי, במצב כזה, אוי לקונה, אתה לא אמור להיות פה בכלל, אתה רוצה לשלם על זה במיוחד כדי לסלק את, לסלק את המצרן, אז תעשה את זה, אבל אנחנו לא אמור להגן עליך, לך תעשה לך למקום אחר. שוב, אם, אתה במצב, אם הקונה עצמו מסכן, ראינו את זה, שלא יהיה דין לדבר מצב בכלל, אבל אם הקונה יש לו עוד כל האפשרויות, כל השוק פתוח בפניו, למה שנגן עליו כשהוא רוצה דווקא את הדירה הזאת?
במקרה של גילי דעת של המצרן. כלומר, לא דיברו
מפורשות,
אמר לו, אני לא
מתנות,
אלא
מפורסם. זו שאלה טובה. אני לא יודע לנות את זה עכשיו, זו שאלה טובה. כמו הרבה דברים. יש הרבה דברים שיש שאלה עם מכילה, עם מכילה, עם מכילה צריכים בדיבור, מכילה שאדם בוחד בליבו, אם זה מועיל. יכול להיות שלא צריך שהוא יאמר לו את זה פנים אל פנים. יכול להיות שהוא אומר למישהו אחר. אני צריך לבדוק את זה. על עצם השליחות לא, אבל אם יש לו הוצאות, כן. כלומר, אם הוא לקח עורך דין, לקח עורך דין, בטח אם עורך דין עשה לו את החוזה. ודאי שההלכה לא מחייבת את השלום הזה.
את כל המסע ומתן הוא עשה, זה כמו מתווך.
נכון. זה לא כמו מתווך, כי הוא עושה את המסע ומתן של עצמו, אבל נכון, אתה צודק.
לא קיבל, צריך לעשות מסע ומתן חדש עכשיו בשביל לקנות.
נכון, אני מסכים שזה המקום שבו לקונה נגרם נזק מסוים, וגם כתוב שבגלל זה, כמו שראינו קודם ברמב"ם, שזה מרתיע אנשים להיכנס לזה. אנשים לא אוהבים, לא בא להם להיכנס למסע ומתן, להתעסק עם זה הרבה זמן בסוף לגלות שאין לי זכויות. אתה שואל אותי מה הדרך להימנע מזה, להציל את עצמך מזה, שהקונה יכול ללכת מראש למצרן ויגיד לו, תשמע, אני, יש פה עסקה, אני מתעניין בה, יש לך זכות קדימה, בוא תגיד לי מה, מה אם אתה מעוניין, ואז אני בכלל לא אתחיל להתעסק עם זה.
אתה יכול להוסיף משהו לחוזה, הרי השכן חייב להסכים לחוזה שלך, נכון? אחרת זה לא בסדר, נכניס את זה, נכון?
הוא לא צריך להסכים, הוא לוקח את החוזה שלך,
מושך אותו. אתה מוסיף סעיף בחוזה שאתה לא יכול להיות השכן שלו.
עוד פעם?
אתה מוסיף סעיף בחוזה של... החוזה הזה הוא בתנאי שאין לי אדמות אחרות ליד השטח הזה.
מה זה שלי אין? אה, שהמוכר... אז זה... עוד מעט תראה את זה מיד, שזה לא
חלק. אפשר להכניס עזים, אפשר להכניס כל מיני...
יש עזים אחרות שאפשר לעשות, את העז הזאת אי אפשר, כי העז הזאת היא נסיון להתנער מהתקנה, וזה אי אפשר לעשות.
זה נוגע גם ל...
מה תראה את זה שזה מפורש?
שהמצאנו גוי?
לא. לא. לשני הכיוונים לא. זאת אומרת... גוי שקונה אין דין הדבר מצרה, ואם המצרן הוא גוי אין דין הדבר מצרה. טוב, עכשיו האם בר מצרה חל, האם...
ואם הגוי מוכר?
גם לא. זה שאלה מעניינת, יכול להיות שכן. כי זה לא, אני לא זוכר תשובה לזה, אבל זה לפי ההיגיון, כיוון שזה לא חל על המוכר, אז חל על הקונה. טוב, האם דין הדבר מצרה חל על המוכר? אבל יכול להיות שיש תשובה אחרת שאני לא זוכר. האם דין הדבר מצרה חל על המוכר? הרי מה כותב כך, במקור 12? אגב, אפילו אם אומר המוכר קודם שימכור למצרן, לא ימכור כלל. הוא אומר, אני לא רוצה למכור למצרן, לא רוצה למכור למצרן. אפילו אחרי קנה המצרן בעל כורחו של מוכר. וההיגיון, כמו שראינו, היגיון, היגיון השליחות. כלומר, אתה המוכר, מכרת לקונה. כל מי שאתה רוצה, אתה, אותך זה לא מעניין. ומתברר שהקונה הוא שליח של המצרן. ולכן בהם זה מופקע משליטתו ועמדתו של המוכר. אבל אסמה מאיר שם על הדברי הרמ"א במקום 13, בעל כורחו של מוכר, היינו דווקא בדלית לפסד על המוכר במחירתו למצרן, שהוא רוצה לקנותו בכל עניין כמו הלוקח. דים, כלומר, אומר אסמה, האמירה הזאת היא שזה בעל כורחו של המוכר, היא בתנאי של המוכר לא יגרם נזק. אם המוכר נגרם נזק, אז זכותו להתנגד לעסקה. דים לא כן, אין זה בכלל עשיית הטוב הישר. ואפילו בדלית לפסדה לא תקנו דין מצרנות על המוכר, אלא ללוקח שימשוך ידו מקנייתו, ומילא יצטרך המוכר למכור לזה המצרן. הוא אומר, התקנה היא לא באה להגביל את המוכר, למי למכור. הוא צריך למכור, יכול למכור למי שהוא רוצה. ובמקום שבו מחירה למצרן תגרום לו נזק, הוא לא חייב למכור את זה למצרן, ולא יהיה פה דין הדבר מצרה. ראיתי, יש ספר חשוקי חמד של הרב זילברשטיין, שכותב, דן שם בשלושה חתנו של הרב אליושיב זצל, שהוא מביא שלוש דוגמאות לזה, למשל במקרה שבו המוכר, נגיד אדם מכר דירה לאדם שאינו שומר מצוות, והקונה מבחינתו לא מעניין אותו דין הדבר מצרה. ועכשיו בא המצרן המוכר, אומר לו תבטל את העסקה, המוכר אומר לו, אם אני אבטל את העסקה אני אשלם קנס. עכשיו קודם כל זה שאלה מעניינת, למה בכלל הוא בא, למה, האם בכלל אפשר לבוא למוכר? יכול להיות שצריך לבוא לקונה, אם הקונה מסרב, בזה זה נגמר. אבל אומר הרב זילברשטיין, גם אם נאמר שאפשר לבוא ישירות למוכר, המוכר אומר, אם אני אבטל את העסקה אני אשלם קנס, יעלה לי כסף, אני לא מוכן לעשות את זה. יכול להיות שאם המצרן יסכים לשלם את הקנס, זה בסדר. והוא מביא עוד דוגמאות, נגיד אפילו מוכר, אדם שמוכר דירה והמצרן רוצה לעשות, רוצה נגיד אפילו שם עסק או משהו כזה, שיגרום תרעומת של השכנים. אומר המוכר, אני לא רוצה להריב פה עם אף אחד, נכון שזה לא, אי אפשר לעשות לי כלום, הרי שאני מוכר אני הולך מפה. אבל אני לא רוצה להרגיז אנשים, לא רוצה שיחסו עליי, אני לא רוצה עם כוחה. בעיה שהמוכר יש איזשהו השפעה, איזשהו, יש לו הבדל שמשפיע עליו בין המוכר, לבין בין הקונה לבין המצרן, זכותו להתנגד. ביטול העסקה זה לא שלו. אם אתה אומר, לכאורה אני אומר, שורת הדיני שבאים אל המוכר, אז אני קודם כל, לפי הבנתי בכלל לא בא, הוא, שבאים אל המוכר, אומר, סליחה, אני בכלל לא רוצה לעניין. דבר מה קונה. אני מוכר למי ש, אני מכרתי לקונה. אתה טוען שדין הדבר אומר, הוא קנה, בעצם, אתה קנית את הדירה, דבר איתו. לכאורה המוכר לא רוצה לזה בכלל. עכשיו, לגבי מה שנאמר פה, אם אפשר להכניס בתוך החוזה סעיף שבעצם מונע את המכירה למצרן. יש כמה דיני תורה, זה מדי פעם מגיע לבית הדין של דיני מצרנות, ומעשה שהיה, בוא נקרא כבר את פסק הדין, במקור 14, פסק דין של ארץ חמדה, תיק 70-015, כתוב שם כך. לפי טענת נתבע שיים, שהיא המוכרת, היא מוגבלת במחירתו של הנכס, אך ורק לתלמידי ישיבת ההסדר ביישוב ולבוגריה. בא כוח נתבעת שתיים טוען במכתב הסיכום שלו שדבר זה הוכח בבית הדין, אך תאמנו טענה זו לא עבור כל סימוכים. זה תמיד שיטה ידועה של עורכי הדין, קודם כל להגיד שמה שהם טוענים הוא גם מוסכם. אז בית הדין אומר, טענת ולא הוכחת. דבר שני, מלבד זאת יש להעיר, יש מקום להעיר, שגם אילו מוכח היה שקיימים קריטריונים כאלה. כלומר, נניח שהמוכר אומר, אני קובע קריטריונים, אני למשל ישיבה, שאני מוכר את הנכסים שלי רק לבוגרי הישיבה. תתת להם עדיפות. לכאורה אינם תוקף במצב של אימות בינם לבין חובה הלכתית או מנהג המקום. מה בין כל אדם שרוכש נכס שחל עליו דין או גם מנהג של עשיית הישר והטוב לבין הנתבע דינן? וכי לכל אדם הוא הנתבע לרכוש את הנכס על מנת שיחול על הדין הדבר מצרה? כשם שכל אדם מחויב לקרונות הלכתיים ומנהגי המקום, כך וביתר סד מחויב מוסד תורני שרוכש נכס. כלומר, אתה לא יכול לומר, אני קובע בחוזה שאני לא חל על הדין הדבר מצרה, כי אני לא מוכר לשכנים. כן, אני מוכר בתנאי שאני לא אמכור לשכנים שלי. זה אתה לא יכול להגיד, זה בדיוק דין הדבר מצרה. אתה יכול, זה, הוא מחייב אותך למכור, ולשכן יש זכות קדימה. אבל שוב אני אומר, אם בנם יראה ויוכיח שיש לו אפילו השפעה, אני אומר, לא דווקא כספית אפילו, אבל יש לו, יגרם לו נזק מהמחירה למצרן, במצב כזה זכותו של המוכר להתנגד למחירה למצרן. עכשיו לאט לאט אנחנו מתקרבים לנושא המעשי, והוא בעיקר דינה דברמץ לסחירות, שהוא יותר מצוי, מה את נראה את זה? כי באמת במחר זה קורה קצת פחות, אבל לפני שאנחנו מגיעים לסחירות, אנחנו מגיעים קודם כל לבתים. האם בכלל יש דין דבר מצר בבתים? בעניין הזה כתב רבנו תם בספר ישר בחלק התשובות סימן המלבד, במקור 15. על דין דבר מצר חזרנו על כל צידי צדדין, ולפני כל יודעי דת ודין, ולא מצאנו דין דבר מצר לגבי בתים. הוא אומר, כל בר מצר עוסק בקרקעות. אלא ודאי נראים הדברים, דאין דין דבר מצר לבשדה בלבד. דאה ודין יש למזבן, ואיקה ישר והטוב, ועשית ישר והטוב, משום דלאה ושדה גדולה. וחורש וזורע בה וקוצר בבת אחת. אולי הגיע הזמן להגיד למה זה טוב וישר למכור לשכן. התשובה הפשוטה היא, כיוון שכשאדם קונה שדה בצד השדה שלו, הוא יכול לחבר את השדות ולאבד אותם ביחד. הרבה יותר קל לאבד שדה אחת גדולה מאשר שתי שדות שנמצאות בשניהם מקומות שונים. אז מספיק שומר אחד, ששומר לשתיהם ביחד, ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. אז אומר הרבן אותם, אומר רבן אותם, דין דבר במצרה הוא בשדות לעיבוד חקלאי בלבד. אבל בית כמו ריך ודדיק לה ומשונית אדמי ולא שכיח למזבן. דבית לא מזבין איניש, כלומר בכלל לא מקובל למכור בתים. ומן ציית למיעקר סוכתו ומשכנו. ולקה תמה דמחרשה כדי פרישית. אין את הטעם, את התועלת שקונה וזה שמחרוש את הכל ביחד. ועל השדות אנו בושין ואין נגלגל עליהם בתים כיוון דעיקה להפלוגים. אומר רבנו תם, זה דבר מרתק, אומר קודם כל יש הבדלים ביניהם. שדה, התועלת של הקונה גדולה מאוד, הוא מסוגל לאבד אותה בבת אחת. יש גם הבדל ששדה זה הדבר שאדם נוהג למכור, אז הנזק לקונה או לא קונה נזק גדול, קונים, מוכרים שדות, זה לא נורא שהוא חשב שהוא קונה ועכשיו הוא כבר לא קנה והוא מקנה לעצמו משהו אחר, זה בסדר. אבל תארו לעצמכם בית, כן, הבן נכנס תוך בית, שיפץ אותו, התיישב בתוכו, ואחרי איזה זמן, במתראה כמה זמן, הופיע המצרן ומסלק אותו משם. אז הוא אומר, אנשים בדרך כלל לא מוכרים את הבתים שלהם, היום קצת זה קצת השתנה, והוא גם הביא הוכחות מהגמרא, שבמקום שיש ריחווה דדיקלה, שיש שורה דקלים שמפרידה בין השדות, לא עושים דין הדבר מצר, כיוון שיש פה בעצם הפרדה טבעית בין שני השדות, זה לא שדה אחת. ואומר, ואני ככה מבינים אותו הפוסקים אחריו, שני בתים הם אף פעם לא מחוברים, נכון? שדה, בסוף יש חלוקה, יכולה להיות חלוקה כלכלית, חלוקה משפטית, קניינית, שאין לו שום ביטוי בקרקע. אתה נכנס תוך השטח, אתה רואה 20 דונם, ששבעה דונם שלו ושלושה דונם שלו, והם יודעים איפה עובר הגבול ביניהם. אבל בבתים תמיד יש קיר, בין שני בתים יש קיר. ולכן זה לא יכול להיות שדה אחד. זה נכון שאפשר ליצור, לשבור את הקיר ולחבר את הבתים. אבל מסיק רבנו תם מדברי הגמרא, שבמקום שיש הפרדה טבעית, גם אפשר לשנות אותה, כרגע זה לא יכול להיות יחידה אחת, ואין בזה דין דבר מצר. חוץ מכל האמירות האלה, הוא אומר בסוף משהו, אני יש קצת שלך להבין אותו, אבל הוא כותב בסוף כך, ועל השדות אנו בושין, ואין נגלגל עליהם בתים. מה הוא מתכוון? זה ביטוי, כן, הניסוח הזה מופיע כבר במשניות, שיש מקרים שבהם חכמים אומרים, תשמע, יש פה דין שאנחנו כל כך קשה לנו להבין אותו, אז אנחנו ודאי לא רוצים להרחיב אותו. כן, אז אנחנו מתביישים, אנחנו מתביישים שאנחנו באים לנסות להבין את הדין הזה. אנחנו לא מצליחים. אז אנחנו ודאי לא רוצים להרחיב. ככה נראה שרבנו תם מתקשם בהבן הדין הדבר מצר. הוא נראה לו דרקוני מדי. מאוד מאוד, אולי בגלל מה שנאמר פה, הוא מאוד פוגע בקונה. אז הוא אומר, מה שחזל אמרו, אמרו, אנחנו ודאי לא יכולים לחלוק עליהם. אבל להרחיב את זה לבתים, דברים שחזל לא דיברו עליהם, וזה ברור שבמשניות ובגמרות אין שום התייחסות לדבר מצר בבתים, אז זה ודאי לא נרחיב. מה שאני אומר, פה יש פה משקע מרחיב המוטיבציה. רבנו אתה אומר, אני לא, אין עניין להרחיב את זה. לא רואה שום עניין להרחיב את זה. גם את הדין המקורי קשה לי להבין. לעומת זאת הרשב"א חלק עליו וכתב במקור 16 כך, תשובה, אין בדעתי נוטה לדברי הרב ז"ל, מתייחס לרמה הלוי, ומעשים בכל יום, שאמר גם שאין בר מצר בבתים, ודנים כן אפילו בבתים, וכותל שבין שני בתים, הרי הוא כמיצר, ואינו נעשו שני הבתים לאדם אחד, סותר ובונה ומחבר, ועשו לכך, וכך כותל החוצה אצלנו מעכב בדין בין המצר. אומר רשב"א, אני חולק, יש קיר, ירסו את הקיר, ויהיה בית אחד. ושוב אני אומר, זה באמת, זה דברים שקורים, כלומר, הרבה פעמים יש אדם שגר בקנה דירה, דירה שלושה חדרים, זוג צעיר, לאט לאט המשפחה גדלה, ועכשיו יש לו שתי אפשרויות, או למכור את הדירה, לחפש את עצמו במקום אחר, לחפש בית יותר גדול, ופתאום הוא שומע שדירה שלושה חדרים לידו נמכרת. הוא בא למוכר, הוא אומר לו, תשמע, תן לי, אני רוצה לקנות את הדירה באותו מפלס, כן, בבניין, נשבור את הקיר המחבר, אני אעשה לעצמי דירה יפה, ואני לא צריך לעבור לדירה לשום מקום, ויהיה לי מצוין, ומבחינת הקונה, יש בכך תועלת גדולה. אז הרשב"א פסק שיש דין הדבר מצר בבתים, וכך פסק גם השולחן ערוך מקור 17, בכל הקרקעות שבעולם יש דין מצרנות, אבל במטלטלין ועבדים אין דין מצרנות, מחובר לקרקע כקרקע ויש בו דין מצרנות, ולכן יש דין מצרנות בבתים, והוא הדין במקומות בבית הכנסת. תחשבו רגע במקומות בבית הכנסת, זה קורה, יכול לקרות לכל אחד, כן? במקומות שמוכרים את הכיסאות, מוכרים את המקומות, משפחה, כן, האדם, זה שום מה שאני אומר, זוג צעיר, הוא בא לבית כנסת, קנה, לא יודע איך זה עובד כל מיני כנסת משהו אחר, אבל שילם על כיסא או שניים, ואז לאט לאט המשפחה גדלה, עכשיו הוא צריך ארבעה כיסאות, ופתאום השכן שלידו עוזב את המקום. עכשיו בעולם של ימי הביניים, יהודים לא היה להם קרקעות. מה שהיה להם זה מקומות בית כנסת, את זה הדבר היחידי ששכרו בו, או בעיקר שכרו בו. ואז השכן שלך, הוא מוכר את הכיסאות שלו, זה לא כמו, לא הגבאי מחלק את זה, השכן מוכר את זה. ואז השכן מחפש קונה לכיסאות בבית כנסת. זאת אומרת, אני דין הדבר מצרה, וכמו שאתם רואים נפסק פה, שגם מקומות בבית הכנסת יש דין הדבר מצרה, ושוב הגענו פה, איך אומרים, יותר, זה ודאי דומה לשדה, לא צריך לעבור שום קיר ולא שום דבר, וכל אחד מבין למה בן אדם רוצה שהילדים שלו יושבו לידו, ולכן יש לו דין הדבר מצרה. עכשיו פרק הזמן המוקצב למימוש הזכאות בין המיצר, זו השאלה שעלתה פה. השולחן אורך כותב כך, מקור 18, אם שב המצרן שיעור שילך ויביא מאות ויתבענו בדין, ולא תבעו איבד זכותו. כלומר, הגבול הוא שהמצרן צריך, נותנים לו זמן להשיג את הכסף, הוא גילה שיש עסקה, בשביל לבוא לעסקה הוא צריך להביא איתו כסף, הוא רץ לבנק, כמה זמן לוקח את שבנק משך המשכנתא, שבוע, שבועיים, ומגיע ותובע בדין. לא עשה את זה, איבד את זכותו. ודווקא משעה שנתגלה המכר לבני העיר והחזיק ללוקח בקרקע, ולקחה בצנעה לו איבד זכותו. המצרן עד שהתפרסם המכר ואישה אחר כך מלטובו בדין. כלומר, זה כמובן בתנאי שהעסקה לא נעשית בסתר, נעשתה במסתרים כדי שהמצרן לא ידע עליה, רק כשהמצרן ידע באותו רגע הוא יוכל להתנגד. כותב הזה הפתחי חושן, דבר מעניין שהוא, כשרוצים להוריד את זה למעשה בימינו, השאלה גדולה, כי כל מה שכתוב פה בשולחן ערוך זה כמה זמן יש למצרן מרגע שהעסקה בוצעה. אבל כל מה שהעסקה לא בוצעה, אלא רק מדברים עליה, כן, יש מסע מתן של שנתיים, כל זמן שהיא לא נחתמה, יכול המצרן לבוא. שואל הפתחי חושן, מה זה כשאומרים היום העסקה בוצעה? לאיזה שלב בעסקה מתכוונים? והוא כותב כך, ונראה שבזמננו, במקור 19, אין צריך דווקא שירשום בספרי האחוזה, בטאבו. כלומר, לא צריך, העסקה זה לא רק ברישום בטאבו, שלפעמים זה חצי שנה אחרי חתימת החוזה, אלא בכתיבת חוזה כדרך המוכרים די בכך. בעצם חתימת החוזה היא העסקה שממנה השעון מתחיל לדפוק, ממנה הקונה, המצרן אמור לרוץ מהר ולהגיע. אבל במנחת פיתים כתב שלו איבד זכותו אלא לאחר שכבר נגמר הקניין, ולפי זה אם קנה בכסף, במקום שכותבים שטר, איבד זכותו. כלומר, אומר הפתחי חושן את דעתו שהרגע הקובע בימינו הוא חתימת החוזה, והוא מביא דעה של מנחת פיתים שחי לא בימינו, שאומר שגם מדובר עסקה שיש לה כמה מרכיבים, גם כסף וגם שטר, רק שכל המרכיבים מולאו, אז יחל, אבל לכאורה זה רק יהיה היום ברישום בטאבו, שהוא כמו השטר. אבל באמת הדעת נוטה שמבחינת השעון, השעון התחיל לדפוק מרגע שעסקה, מרגע חתימת החוזה, שאז עסקה מפורסמת. עוד מעט נראה שיש לזה גם יתרון גדול להתעשות את זה, להתערב בשלב ההוא, בזמן חתימת החוזה ולפני העברה בטאבו. עכשיו הגענו להשכרת דירה. בהשכרת דירה יש לנו שני סוגים, שתי שאלות. שאלה אחת היא, האם יש דין דברמצרה, דין דברמצרה, בזכות השכירות? כלומר, הדירה עומדת להשכרה, האם יש זכות למצרן לשכור את הראשון? אוקיי? על זכות השכירות, האם, למי יש זכות קדימה? ויש שאלה שנייה, זה האם לסוחר יש זכות קדימה ביחס למחירה. שתי שאלות. הדוגמה, המקרה השני, האמת ששתי המקרים הם מאוד מצויים. המקרה הראשון מאוד מצוי, אדם משכיר דירה, יש לו סוחר, הסתיימה תקופת השכירות. האם יש זכות קדימה לסוחר הקיים להישאר בדירה? בדרך כלל, מה שמקובל, אולי בגלל זה לא כל כך מעשי, כי זה נעשה בהסכמה. גם למזכיר וגם לסוחר, טוב שהסוחר יישאר. אף אחד לא אוהב להחליט, כל שינוי הוא קשה לשני הצדדים, והמזכיר מסלק את הסוחר רק שהסוחר עושה לו בעיות. לכן בדרך כלל, אם טוב לכולם, אז הסוחר יישאר. אבל המקרה השני הוא מקרה שקורה בהרבה מאוד מקרים, שיש מחלוקת. אדם גר בדירה בסחירות, המוכר, בעל הדירה, מעמיד דירה למחירה, ומוכר אותה למישהו אחר. ואז מגיע הסוחר ואומר, סליחה, אני גר פה בתוך הדירה, תן לי להישאר. אני רוצה זכות קדימה במחיר, בקניית הדירה שבה אני גר. בדיון הזה יש לנו בעצם מה שאנחנו רוצים להשוות בין שלושה שחקנים. המוכר, כמו שאמרנו, הוא לא בעניין. הסוחר, המצרן, ואדם שלישי, צד שהגיע מבחוץ. למי יש עדיפות מול מי, אוקיי? אז עכשיו נעבוד לפי הסדר. קודם כל, לגבי זכות, הזכות לזכור את הדירה. כותב שולחן ערוך מקור 20 קוף עיני סעיף נוטט, הסוחר בית מחברו והמצרן רוצה להוציאו מידו לסוחרו לעצמו, אין שומעים לו. אדם שזכיר דירה לסוחר, אין שום בעיה, ואז הופיע המצרן ואמר, אני רוצה לזכור את הדירה הזאת, כיוון שאני מצרן אז יש לי זכות קדימה. אומר השולחן ערוך, אין שומעים לו. כלומר, זכות הסחירות היא לא שווה בעניין הזה לזכות, לבעלות מלאה. אם היית מוכר את הדירה, למצרן את הזכות קדימה. אתה לא מוכר אותה, אתה רק מזכיר אותה, למצרן אין זכות קדימה. כותב על זה אסמה, במקור 21, והמצרן רוצה להוציאו מידו, עיין דרישה, אסמה כתב גם את הדרישה והפרישה על הטור. הוא אומר, עיין דרישה שכתבתי, שלהראש יש בו דילה דבר מצרה, דסחירות דיומה ממכרו. אומר הראש, סחירות היא זכות קניינית, מחר, ניגע בזה כשנגיע לדיני סחירות בעזרת השם, וכיוון שהסחירות היא זכות קניינית, אז כמו שיש זכות קניינית על מחירת דירה, יש דין דבר מצר על מחירת דירה, יש דין דבר מצר גם על השכרת דירה. ולכן אומר אסמה, יש פה מחלוקת, מה שהשולחן ערוך כתב, כדעת הרמב״ם, הראש חולק על כך. אומר התז על המחלוקת הזאת, במקור 22, ולעניין סחירות אותו הבית עצמו, ודאי הסוחר הראשון מסלק את הסוחר שיזכור אחריו, הבא לדחותו אחר שקלה זמן הסחירות הראשון, ונראה שבזה מודה גם הרמב״ם. אומר התז, המחלוקת היא, האם יש למצרן זכות לזכור ראשון את הדירה. אבל אם הסוחר עצמו רוצה להמשיך לזכור את הדירה, יש לו זכות קדימה על פני כל סוחר אחר, ואני מוסיף בסוגריים, בתנאי שאין למזכיר סיבה שהוא לא רוצה להמשיך עם הסוחר. אוקיי? אז זה לגבי זכות הסחירות, יש במחלוקת הרמב״ם ראש, והשולחן ערוך פסק כדעת הרמב״ם, אסמה כדעת הראש, ואתה זה אומר שלגבי המשך הסחירות, לגבי המשך הסחירות, יש תמיד עדיפות לסוחר הראשון.
פה זה אפילו גם, המזכיר לא רוצה להזכיר למצרן, זה אפילו יותר חזק מהמקרה של מוכר. פה זה עדיין שלו.
זה יותר חזק במובן הזה שאם תהיה לו סיבה למה הוא לא רוצה, יהיה לו יותר קל להתנגד. זאת אומרת, אני לא סומך עליו.
נגיד גם, אם אין לו סיבה, לא רוצה אותו.
למה לא?
מה זה משנה?
כן משנה. לא.
אבל זה אני לא מוכר לך.
התפיסה של סחירות עם ממכר אומרת שכשאתה מזכיר אתה בעצם מוכר. אתה מוכר זכויות מסוימות לזמן מסוים. נכון, אתה מזכיר מישהו דירה, עושה שם מה שהוא רוצה. הוא לא יכול להרוס לך את הבית, אבל אתה לא יכול להתחיל להגיד לו, אל תיכנס לחדר הזה, תצא מפה, תשטוף את הבית כל יום שישי. נכון? זה הבית שלו עכשיו. בזמן שהוא סוחר בבית שלו. התפיסה אומרת שזה שלו, אם זה שלו, אז יש דין דבר מצר, הוא יכול להיכנס. אלא אם כן, תסביר למה אתה לא רוצה להזכיר לו. אוקיי, עכשיו המקרה השני. האם יש לסוחר עדיפות במחירת הדירה שבה הוא גר, או בקניית הדירה שבה הוא גר? השולחן ערוך פוסק בסעיף הבא, במקור 23, מי שיש לו בית בסחירות, הוא בית שאצלו נמכר. כלומר, אינו יכול לזכות בו מדין בין המצר. אם אתה סוחר דירה, והבית שבשכנותך נמכר, לא בית שבו אתה גר בסחירות, ואתה רוצה לקנות את הבית שבשכנות ולעבור אליו, אתה לא יכול מדין בין המצר. ואם קדם וקנאו, אם בכל אופן מכרו את הדירה לשכן שהוא סוחר, בין המצר שהוא בעלים יכול לסלקו. כלומר השולחן ערוך מאוד מאוד שיטתי ואומר לא רק שהזכות הסחירות היא לא, אין עליה דין בין המצר, גם לסוחר אין דין בין המצר. ולכן אם דירה עומדת למחירה מתחרים עליה שני אנשים, שכן אחד שהוא סוחר ושכן אחד שהוא בעלים, אז השכן שהוא בעלים גובר. אגב גם מבחינת הישר והטוב זה מובן, כי ההיקף ההנאה של הבעלים שמישהו שהוא מצרן וגם בעלים יותר גדולה, הוא יקנה את הדירה הזאת, יחבר אותה, היא לא עכשיו דירה גדולה לכל החיים. לעומת זאת, הסוחר רק יעבור לתוך הדירה, או יחבר את הדירה המוזכרת, אבל הוא ודאי ינה מזה הרבה פחות. כך פוסק השולחן ערוך, מביא הרמה, ויש מי שחולק, הוא סביר על ידי, יש בסחירות דין מצרנות. אומר הרמה, אדם שהוא סוחר, יש לו זכויות, כמו בעלים, ולכן יש לו דין מצרן לכל דבר ועניין, ולכן נשמע שאם הסוחר יקנה ראשון את הקרקע הזאת, את הדירה שעומדת למחירה, השכן שלו, שהוא בעלים, לא יכול להוציא אותו.
לכאורה יש פה מכשול שהוא לא יכול
לשפור את הקיר
בין הדירות.
קודם כל, תראה, אנחנו חזרנו, האמת שכן כתוב בית, סליחה. לא תמיד זה, לא, הם בעולם של פעם, לא תמיד חושב שצריך לשבור. לפעמים אתה יכול, כן, להשתמש בשני, נגיד שתי חנויות. נוח לי שיש לי, שהכל נמצא לי פה במקום אחד. לא תמיד חייבים לחבר. אבל ולפעמים כן אפשר לחבר. תראה, זה לא, העולם שלנו יותר מסודר. נגיד, בעולם שלנו, נגיד, ברור שאם דירה בבניין עומדת למחירה, והסוחר אומר לו, מה אתה מתכוון לעשות? הוא אומר, לא יודע, מחסן. זה נוח לי שזה לי ליד, או אני ארך פה אנשים. והצד השני,
יכול
להיות דירה לילדים. כן, לא יודע מה. כן, לילדים, אז שהוא לא מחבר, והשני מחבר, אז הוא אומר, תמצא דירה במקום אחר. מסתבר. ורגע, עוד לא הגענו לסוף. השולחן ערוך, הלאה, ממשיך. הזכיר ביתו לאחר, כלומר, הסוחר עכשיו נמצא בתוך הדירה. ואחר כך מחרה לו, וקודם כל אתה מזכיר, ואז אתה מוכר למי שסוחר. אין בין המצר יכול להוציא מידו. זה המקום היחידי שהשולחן ערוך מודה שיש עדיפות לסוחר. כשהסוחר נמצא בתוך הדירה, וקונה את הדירה שבה הוא גר, והוא קנה אותה כבר, בין המצר לא יכול להוציא אותה ממנו. אגב, מביא פה משהו גם בבית וחנות. השולחן ערוך ממשיך במקור 25, הזכיר ביתו לאחד, ואחר כך מחרה לאחר. אפילו אינו בן המצר, אין הסוחר יכול להוציאו מידו. כלומר, אומר השולחן ערוך דבר מעניין. הוא אומר, כמו שאמרתי, יש פה שלושה שחקנים על המגרש. אדם מוכר את הדירה שלו. הדירה מוזכרת, מוכר דירה, הדירה מוזכרת, ויש לה גם שכן, מצרן. אם מכרת לסוחר, המצרן לא יכול להוציא את הסוחר מהדירה. אם מכרת למישהו שהוא לא הסוחר, צד ג', הסוחר לא יכול להוציא את הקונה הזה. כלומר, זה שאלה מי שתפס, כן? אם הסוחר תפס, הוא גובר על המצרן. אבל אם, אם לא מכרו לסוחר, אלא מכרו למישהו שלישי, הסוחר לא יכול להוציא אותו.
הסוחר הוא לא
המצרן בעצמו? הסוחר הוא מספיק מצרן כדי שאם יקרו לו, המצרן הוא יכול לקחת ממנו. אבל הוא לא יכול לקחת אם הדירה נמכרה למישהו אחר. זה השאלה מי תפס ראשון. ושוב אסמה מזכיר את המחלוקת, אין הסוחר יכול להוציאה מידו. לפי מה דכתבתי והוכחתי לפני זה, הוא בדריש על הסחירות משכן את הדין אחד להם, אם כן מה שכתב מורם, הרי מה? ואפילו כדי המצרן הוא קנה יכול למשכן להוציאה מידו, הוא הדין בזה נמי יכול הסוחר להוציאה מידו, והמחבר כתב כאן שיטתו לשם. אומר אסמה, יש פה מחלוקת שיטתית, הרי מה פשוט לא תרח להעיר על כל סעיף וסעיף, אבל לפי שיטת הרי מה, כל סחירות היא זכות קניינית, יש גם על עצם הזכות יש דין מצרנות, וגם לסוחר יש דין מצרן לכל דבר ועניין, ולכן אם אדם סוחר דירה, ופתאום מגלה שהדירה נמכרה למישהו שלישי, מישהו אחר שלא נמצא פה, שהוא לא מצרן, הסוחר יכול להוציאו מידו. כך כותב אסמה, ואומרת שזו דעת הרמ"א, וכן המחלוקת היא נמצאת לאורך כל החזית. בפתחי התשובה, כתב כך, בדיני אמונות בדרך כלל הולכים לפי אשכנזי ספרדי. בפתחי תשובה, מקור 27, כותב כך. בתשובה תשבות יעקב, תשובה בעניין מצרנות בסחירות ומשכונה, וזה לשונו. אכתור לך הדרך אשר ביררתי לעצמי, לפי אחת האחרונים בספק הדידים מצרנות בסחירות. אגב, יש בזה מחלוקת עצומה, עסקו בזה המון אחרונים, אבל זה הסיכום של השבות יעקב. וזהו. מקרה, אם אחר לאחר, אין הסוחר יכול לסלקו ללוקח, שיכול ללוקח לומר, קימלי דין בסחירות דין מצרנות כלל. אכן אם בתחילה, כשרוצה למכור, בא הלוקח והסוחר ביחד, הסוחר קודם. כיוון שיש בזה מחלוקת, אומר השבות יעקב, אם כבר הדירה נמכרה למישהו שלישי, הסוחר לא יכול להוציא את הדירה מידו, אבל אם הקונה שומע לפני שהדירה נמכרה והופיע, יש לו זכות ראשונים. ואני מחבר את זה לדברי הפתחי חושן, מה זה לפני שהדירה נמכרה? לכאורה זה יהיה אפילו אחרי חתימת חוזה, כי הדירה לא נמכרה, כי הייתה התחייבות למכור את הדירה. אז אפילו אז מגיע הקונה, בדרך כלל יש מספיק זמן, מגיע המצרן, מגיע הסוחר ואומר, אני פה ואני רוצה לקנות ראשון, יקבל את הדירה. כיוון שהדירה עדיין לא נמכרה.
מה?
זה בר מצווה לא חייב להיות שמוכרים קודם לקונה ואז המצרן לוקח. יכול מצב שהקונה, המצרן מגיע, אומר שלום, אני פה, הקונה זז הצד ונותן לו. הוא לא חייב, לא חייבים שהדירה תמכר למישהו אחר.
נכון, אבל מה שאמרנו שהמוכר יכול
לנצל את זה. אז הוא לא, אז אומר המצרן, אומר רגע, מה סיכמת איתו? בעל פה, אז אני לוקח. אז באמת, אז תהיה באמת בעיה. זה יכול ליצור בעיה, ולכן במצב כזה, אולי טוב להגיע, סכמו, רק תסכמו, אל תחתמו. תגידו, תגיד למוכר.
אין לו
אינטרס. אגב, זה יוצר באמת בעיה. נתקלנו בזה פעם אחת, שבאמת מישהו הגיע בזמן, אמר, מה נתנלו מסע ומתן, וזה כמובן נחשב מיד. ואני חושב שבאמת הדרך, או לעשות זה בדרך לפעמים מקובל, או בדרך ששמעו אותו, אבל הכי טוב זה להגיד, תנהל מסע ומתן עם הקונה. אתה אומר לו, קונה, תשמע, יש לך סיכוי שתקבל את זה. יכול להיות שאם אתה, כמו שאמרתם פה, יש דרך לחסום את המצרן, אם אתה תעשה לא בסעיפים שהם הרמה, אלא בסעיפים ריאליים. כלומר, נגיד, הקונה יש לו את כל הכסף במזומן. ואני יכול לשלם לך תוך 30 יום את כל הכסף. הסיכוי שהמצרן יוכל להעמיד, להזיק את כל הכסף תוך 30 יום, הוא מאוד קטן. כן? אז אתה נותן, אם אתה מספיק חזק, אתה יכול לעשות הסכם שיהיה מספיק, כל כך טוב למוכר שהמצרן יוכל להיכנס. אז יש יתרון, למצרן, יכול להיות ששווה לקונה לנסות. אפשרות, מצב שני, כשהסוחר והמצרן באים לקנות יחד לקנות, קודם זה היה סוחר מול קונה שהוא לא מצרן. סוחר מול מצרן, המצרן קודם שהוא ודאי. אם קדם הסוחר וקנאו, אין המצרן יכול לסלקו, כי יוכל למרכים לי שיש בסחירות דין מצרנות. קודם כל, יוכל להשביעו שלו עשה כן משום רמאות שהזכיר לזה כדי להוציאו מיד בין המצר. תמיד יכולה להיות טריק, כן? כשאתה רוצה לתת להם מישהו לקנות דירה, אתה תזכיר לו קודם את הדירה, ואז תמכור לו את הדירה, ואז הוא יגבר על בין המצר, על המצרן. אז רק צריך להישבע שלא עשו את זה ברמאות. אז בקיצור, מה שקורה פה, ששבות יעקב אומר, המחלוקת לא הוכרעה, ולכן מי שיתפוס, יתפוס. אז קונה מול, סוחר מול מצרן, אם הקונה כבר קנה, לקח. אם הם יבואו שניהם לפני שהייתה עסקה, הסוחר יקבל. סוחר מול, סוחר, זה סוחר מול קונה. סוחר מול מצרן, שוב. מי שיתפוס, יתפוס. מי שלקח ראשון, לקח. כיוון שזה ספק. אוקיי? כמו שאמרתי, בפסק הדין שהזכרתי קודם, היו נדמה לי עוד אחד או שניים כאלה, פסק בית הדין, שם גם הגיעו לפני שהעסקה נחתמה, וחייב את המוכר למכור למצרן, ולא למישהו חשב למכור לו, למרות שהוא רצה את עדיפות, כמו שראינו קודם, בית הדין הוא קיבל את זה, ונתן, כיוון שהסוחר הגיע בזמן, הוא יכול היה לממש את זכותו ולקנות את הדירה ראשון. מה? זה הסוחר, כן.